האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכלית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של לתפוס את הפטנט, הפודקאסט שיעשה לכם סדר בעולמות הקניין הרוחני, פטנטים, חדשנות ויזמות. אני דוקטור אתי לוצאטו, עורכת פטנטים ומנכלית קבוצת לוצאטו, ואיתי עורכת דין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק בקבוצת לוצאטו, קבוצה שעוסקת בהגנה על החדשנות ויצירה באמצעות קניין רוחני. בכל פרק נארח כאן את האורחים המעניינים ביותר בעולמות החדשנות ונצלול לנושאים שמעניינים את כולנו. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לכל הפרקים של לתפוס את הפטנט באפליקציה ובאתר של רדיוס 100FM, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
אז היום יש לנו פרק ממש מעניין בנושא שמשגע את העולם, בינה מלאכותית, AI, שככה היא הייתה הרבה שנים איתנו, אבל השנה תפסה תאוצה בעיקר בגלל ChatGPT וחבריו, ובאמת עולות הרבה שאלות שניגע בהם היום. קודם כל יש את התחזית האפוקליפטית שהיא הולכת להחליף את כולנו, אז ניגע בזה, וספציפית אם היא הולכת להחליף ממציאי פטנטים, וגם נדבר הרבה על האתגרים שהיא מציבה לנו בעולם הזה שלנו, של החדשנות והפער הענק בין עולם המשפט להתקדמות טכנולוגית. אז כדי לענות על כל השאלות והתהיות, אנחנו ממש שמחות לארח איתנו אורח מאוד מיוחד, דוקטור כפיר לוצאטו, שהוא גם נשיא קבוצת לוצאטו, ועורך פטנטים שמתמחה בהמון תעשיות וביניהן בינה מלאכותית. הוא נבחר לרשימת אנשי המקצוע המובילים בעולם באסטרטגיית קניין רוחני. הוא גם מחבר הספרים עולם הפטנטים ו-Fun with Patents, שהאחרון מביניהם עומד לצאת ממש בחודשים הקרובים במהדורה חדשה, שגם תעסוק בעולם הבינה המלאכותית. ואתה היית הכי חשוב, הוא גם אבא שלי. אנחנו בכל זאת עסק משפחתי. אז היי.
אלן.
איזה כיף שאתה איתנו. אז בוא נתחיל.
אז אנחנו נפגשים גם פה באולפן, אומרת, כפיר הוא הבעל, הרבה מאוד שנים, אנחנו גם עובדים ביחד כעורכי פטנטים, ואני חושבת שלכפיר יש הרבה מה להגיד ולהעיר, אז אנחנו היום נצלול באמת לנושא של ה-AI, בינה מלאכותית, שאנחנו רק בעצם אולי בתחילת הדרך או בחלק מהדרך, והכל עוד לפנינו בעולם הזה, וזה מרתק. אנחנו נסתכל על זה בזווית של הקניין הרוחני. אז כפיר, אולי תספר לנו קצת על העולמות האלה.
טוב, תראו, אם אנחנו מסתכלים, קודם כל, נו בינה מלאכותית, עכשיו זה הבאזוורד, כל דבר עושים היום עם AI, ואם לא עושים את זה עם AI, אז אנחנו לא אין. אבל האמת היא שבינה מלאכותית נמצאת איתנו כבר הרבה שנים. בישראל היא כמובן בחזית של הטכנולוגיה הזאת. והסיבה שזה פתאום, או לא כל כך פתאום, אבל בתקופה האחרונה זה מתפוצץ בתודעה, היא שיצאו הרבה יישומים הרבה יותר עממיים, נקרא לזה כך, ChatGPT ודומיהם, ואז זה עלה למודעות של הקהל הרחב. בקהל הטכנולוגי כבר נעשה שימוש מושכל וחכם בטכנולוגיות האלה שנים לא מעטות.
תן לנו קצת דוגמאות, א', באיזה תחומים, ואיך זה נעשה שימוש בעולמות האלה הטכנולוגיים.
בכל תחום שבו אנחנו מדברים על נתונים מרובים, למשל, בתחום של אבטחה. היום כל מצלמה קטנה שאנחנו שמים בחוץ, וקונים בכמה מאות שקלים, יש בה איזושהי בינה מלאכותית שיודעת לזהות כשעובר אדם או עובר חתול.
פענוח של תמונות.
להגיד לנו, כן, למשל, יש מצלמות ביתיות היום שאנחנו, אם יש לנו כלב בבית ואנחנו רוצים להפעיל אזעקה בבית, המערכת הזאת יודעת לזהות אם מי שזז בבית זה כלב או בן אדם.
אז אני רוצה אולי להתחיל מזה, אבל שאלה מקדימה, לפני שאנחנו ממש צוללים לבינה מלאכותית. כי באמת פטנטים זה מה שנקרא כדור בדולח, אנחנו בעצם תמיד אנחנו מקדימים את המוצרים על המדף, אנחנו יודעים להגיד מה יהיו הטכנולוגיות בעתיד, ובגלל זה אתה אישית מכיר את עולם הבינה המלאכותית כבר המון המון שנים. אבל לפני שאנחנו מתמקדים דווקא בבינה מלאכותית, אני חושבת לטובת המאזינים שפחות מהתחום, בואו נדבר רגע על פטנטים בצורה בסיסית יותר. איך המצאה שהמצאתי יכולה לקבל פטנט? מה התנאים הבסיסיים בעצם לפטנט?
יש מספר תנאים. יש תנאים שהם מפורטים בחוק, והם מאוד ברורים ומובנים. המצאה כדי שהיא תהיה פטנטבילית, זאת אומרת ניתן יהיה להעניק עליה פטנט, חייבת להיות חדשה, זאת אומרת היא לא התפרסמה לפני כן.
בעולם.
בעולם, בשום מקום שהוא בעולם. היא חייבת להיות בעלת התקדמות המצאתית, או במילים אחרות, זה לא צריך להיות משהו מובן מאליו. אם אני לוקח כובע קסקט, ואני עושה אותו בצבע סגול, עם פסים ירוקים שאף אחד לא עשה לפני כן, זה חדש, אבל אין בזה שום דבר לא מובן מאליו, אין בזה שום התקדמות המצאתית, לא מגיע לי עליו פטנט. חייב להיות בעל איזושהי תועלת, כל מיני המצאות שאין להם שום תועלת לאנושות, לא זכאיות לקבלת פטנט. אבל מעבר לזה, מעבר לדרישות הבסיסיות הפשוטות האלה, יש דרישות אחרות, שרלוונטיות מאוד לשיחה שלנו, והרלוונטית בהן היא התיאור מספיק של ההמצאה. כדי שאני אוכל לקבל פטנט, אני חייב לתאר את ההמצאה שלי בדרך שבעל מקצוע שקורא את מה שאני כתבתי, יכול לבצע אותה. והוא יודע בדיוק מה מתרחש ואיך הדברים האלה מתנהלים. אם אני לא יודע להסביר איך ההמצאה שלי עובדת, אז יש לי בעיה.
יש לי נקודה חשובה של למאזינים, אנחנו צריכים לתת את המידע הזה, כשאומרים בינה מלאכותית, אולי תסביר מה המשמעות כשאומרים בינה מלאכותית. שהיא בעצם מתנהלת בצורה שאנחנו לא יודעים בכל שלב מה היא באמת עושה. אז אני חושב שכדאי להסביר למאזינים, מה זה הבינה מלאכותית?
אוקיי, זה קצת גדול עליי להסביר את זה בצורה שכולם יבינו, אבל...
לא, כי זה התקשר לשאלה של האיך.
כן, אבל בהפשטה או בפשטנות, אנחנו מדברים על אוסף, או על מודל או אוסף של מודלים מתמטיים, שיודעים לקבל נתונים, ללמוד מהם ולהפיק מזה תובנות. הבעיה, אם אנחנו מבדילים את זה, למשל, מתוכנת מחשב רגילה. תוכנת מחשב רגילה, אני לוקח ואני כותב איזושהי צעדים, שבהם אני יודע שהתוכנה הזאת מקבלת איזשהו אינפוט, איזשהו נתון שאני נותן לו. אני יודע בדיוק מה היא עושה עם הנתון הזה, היא מכפילה אותו בככה, היא מחלקת אותו בככה, היא משווה אותו עם ככה, ובסוף היא נותנת איזושהי תשובה.
שלו.
זה
כן.
אלגוריתם של הדבר כן. הזה. אני יודע בדיוק מה מתנהל בתוך המערכת מחשב שלי. לעומת זאת, ב-AI, או במודלים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שעליהם AI מבוסס, אין לנו מושג ירוק מה קורה. אנחנו יודעים איך בנינו את המודלים, אנחנו יודעים למה מודל כזה הוא יותר מתאים לפעולות מסוג מסוים, יש על זה הרבה עבודה, הרבה מחקר וכן הלאה. אבל ברגע שהפעלנו את המודל הזה ונתנו לו לרוץ, מה הוא עושה בפנים, מה קורה בפנים, אין לנו מושג.
זה אפשר להגביל את זה אולי למערכת נוירוני במוח, שאני נניח רואה בעין איזה משהו, קוראים תהליכים, אני לא יודעת מה באמת קורה במוח, אבל בסוף זה נותן תוצאה. אני חושב שאפשר להגביל את זה למשהו כזה, לא?
לכן גם קוראים לחלק מהמודלים האלה, נכון, Neural Networks,
או רשתות נוירוניות. כן, שני דוקטורים פה בחדר איתי, אז בוא רגע נוריד את זה חזרה לעם. אז באמת יש, זה פועל בצורה מאוד מתוחכמת, שקשה לנו להסביר, ודיברנו על איך מקבלים פטנט באופן כללי, אז בעצם יש פה איזה אתגר מיוחד בעולם הבינה המלאכותית, כשאנשים הם ממציאים המצאות שקשורות לעולם הזה, יש פה אתגר להגן על, על ההמצאה. בוא נדבר על האתגר הספציפי הזה.
יש אתגר מתוקף אותה דרישה שהיא דרישה אוניברסלית של פטנטים, שאנחנו צריכים לתאר תיאור מספיק של ההמצאה שלנו, זה פעם אחת. ויש דרישה די אוניברסלית אחרת, שאומרת שפעולות מחשבתיות לא ניתנות להגנה בפטנט. אני לא יכול לקבל פטנט על, על תהליך שאומר, אני אשב ואני אסתכל על זה, ואם זה יהיה ירוק, אז אני אהיה מרוצה או לא אהיה מרוצה. פעולה מחשבתית. באות כל מערכות הפטנטים, בכלל קודם כל צריך להבין, הן מתקשות נורא להתמודד בצורה מובנית, במכניקה או באלקטרוניקה או בכימיה, מערכות הפטנטים יודעות בדיוק לקמת לנו כל מיני דברים, ולהגיד אם תעשו ככה זה יהיה פטנטבילי, אם תעשו אחרת זה לא יהיה פטנטבילי. ה-AI הוא בעצם, מה שקורה איתו זה מה שקרה עם, כשהתחלנו בהמצאות שקשורות למחשב, לאלגוריתמיקה, שמערכות הפטנטים לא כל כך ידעו איך אוכלים את הדבר הזה. וזה הלך וזה התפתח לכל מיני כיוונים.
אני אגיד רק שפה יש גם את המיתוס הידוע שאי אפשר להגן על פטנטים בתחום התוכנה מאותם אתגרים.
נכון.
שכמובן לא נכון.
שנכון בחלקו, זה לא נכון.
שכמובן, לא, זה נובע מבלבול שאנשים עושים מבין זה שאני לא יכול לקבל פטנט על אלגוריתם, שהוא באמת איזושהי פעולה שכלית, לבין זה שאני כן יכול לקבל פטנט על תהליך מחשב שעושה שימוש במשהו שיש בו גם אלגוריתם. אנשים מבלבלים את הדברים האלה, וזה, יש כל מיני מיתוסים שאנשים מפיצים, שאין להם שום בסיס אמיתי, אבל הם שומעים איזה שהם משפטים שנשמעים טוב, אז הם באים ואומרים, תראה, אני, מה, אז נעשה כמו קוקה קולה, אנחנו לא נרשום כלום.
נשמור את המתכון בכספת.
נשמור את המתכון בכספת, וכל מיני דברים שלא מתכתבים עם המציאות. אבל היום, המערכות שמעניקות פטנטים, למעשה מתמודדות עם AI די בדומה למה שהן מתמודדות עם מערכות שבנויות על תוכנה, ומפעילות את אותם קריטריונים. זאת אומרת, עדיין לא הדביקו, כולנו לא הדבקנו עדיין, את איך בדיוק אנחנו הולכים להתמודד עם המצאות ב-AI, וזה קצת דומה אגב למה שקרה לפני הרבה עשורים עם עם המצאות שנוגעות ל-DNA או לכל מיני דברים מהסוג הזה. פתאום אנחנו ידענו כימיה, לוקחים כמה אטומים, מחברים אותם, ואנחנו ידענו איך לחיות, ופתאום הם צצו לנו עם כל מיני אנזימים ועם כל מיני דברים מוזרים שמוזרים למערכת הפטנטים, לא לאנשים טכניים. וגם שם לקח הרבה זמן עד שהמערכות התעשתו.
אבל מה הבעיות המרכזיות היום בהגנה כשמדובר בבינה מלאכותית?
אז קודם כל, העולם לא מסתכל על זה בצורה אחידה. למשל, אם אנחנו מסתכלים על שני הגושים הכי חשובים בתחום הזה, ארצות הברית ואירופה. אז בארצות הברית, הכלל שכרגע רץ ברשות הפטנטים האירופית, הוא כלל מצד אחד פשוט ומצד שני לא מוגדר. אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה. שזה דרך אגב המצאה שאני, הגדלה שאני אני די מסכים איתה, אולי נדבר על זה קצת יותר בהרחבה אחר כך, רק שהיא לא, היא לא מאוד מדויקת ולא מאוד מוגדרת. אבל כך אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אני מסתכלת על המצאה, ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא, לא פטנטבילי. אבל אם, אם הרכיב האנושי בהמצאה הוא משמעותי, אז כן, אני מוכן לתת. ומה זה משמעותי? זה למשל, אם אני מוצא איזה דרכים מיוחדות, לעשות שימוש ב-AI למטרה מסוימת.
ומה אומרת למשל הרשות האירופאית? מה הגישה של הרשות האירופאית?
הרשות האירופאית היא תקועה בהגדרות שלה של איך מטפלים בהמצאות בתוכנה, והיא מסתכלת על התרומה הטכנולוגית. שוב, איזה דבר די אמורפי בסך הכל. הם אומרים, אוקיי, תראה, כדי שאנחנו ניתן לך פטנט ש... איכשהו מעורב AI, או איכשהו מעורבת תוכנה, כי הם לא עושים פה איזושהי הבחנה משמעותית בין הדברים. התרומה הטכנולוגית של ההמצאה צריכה להיות משמעותית. אז שוב, אלה...
מכאן זה מביא אותנו קרוב מאוד לעניין שאולי הבינה המלאכותית תהיה ממציאה?
לא.
כי היא תיתן קפיצה משמעותית טכנולוגית?
לא, כי היא לא עומדת ב... דרישות אחרות של החוק ושל העולם, וזה כל הנושא של הבינה המלאכותית בתור המצאה, בתור ממציא, זה
סוגיה, פרק, או,
זה זמן טוב לדבר על דוקטור סטיבן טלר, אני חושבת, ששיגע אוקיי. את העולם קצת עם העניין הזה.
כן, הוא ניסה, הוא לא בדיוק הצליח
בוא נגיד מי הוא.
אז בוא תספר לנו על העולם.
דוקטור טלר הוא איש כנראה מאוד רציני, אני לא מכיר אותו אישית, יום אחד הוא קם בבוקר כנראה עם הרעיון הזה שהוא רוצה לשכנע את העולם שאפשר להעניק פטנט כאשר ממציא ההמצאה הוא AI. והוא הגיש, יש אפילו שם ל-AI שלו, דאבוס, אז הוא הגיש בקשת פטנט כאשר הוא הצהיר שהממציא של ההמצאה שכלולה בבקשת הפטנט זה דאבוס.
הוא עשה כותרות בכל העולם, ראינו בכל העיתונים.
בזה הוא הצליח יפה מאוד, אבל רק בזה הוא הצליח. הוא הגיש בקשת פטנט ראשונה, ואחר כך הוא הגיש בכמה וכמה מדינות, והוא לא לקח בחשבון שיש בחוק הגדרה, למשל בארצות הברית, שממציא הוא חייב להיות אנושי. ממציא לא יכול להיות, זה אגב משהו שאני תמיד נתקל אצל כל מיני ממציאים או אנשים שרוצים לרשום את החברה שלהם בתור ממציא. לא, ממציא צריך להיות בן אדם עם מוח. בן אדם בלי מוח גם לא עובד. צריך בן אדם עם מוח. אז בארצות הברית זרקו אותו מכל המדרגות. באירופה גם, בישראל גם. באותה מידה. באוסטרליה, באופן מוזר, בהתחלה הסכימו לקבל את הבקשה, ובערעור אחר כך זרקו אותו מהמדרגות גם כן. והמדינה היחידה שבה יש לו פטנט, זה דרום אפריקה, אבל זה בגלל שבענייני הפטנטים לפחות, דרום אפריקה זה לא באמת מדינה.
אבל יש שאלה, נניח אומרים שהבינה מלאכותית תחליף אנשים, בלא מעט תחומים. אז אם היא תחליף אנשים... ונניח שהיא לא הייתה מחליפה אותם, האנשים האלה יכולים להיות ממציאים. אז אם היא החליפה אותם, אז איך פותרים את הפרדוקס הזה?
אז זה לא באמת פרדוקס, כי קודם כל היא מחליפה אנשים בפעולות שלפי הבנתי היום, לא יודע מה יהיה פעם, הן פעולות שלא דורשות יצירתיות. הן דורשות הרבה מאוד עיבוד נתונים, הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד זמן, אבל לא יצירתיות. כשאנחנו רואים, למשל, יש ציורים יפהפיים שאפשר להכין בבינה מלאכותית, הם נראים מאוד יפים, מאוד מלוטשים, מאוד זה, אבל כשמסתכלים על זה, אוי, זה לא מונליזה, זה לא נותן תחושה של יצירה. זה יפה, זה אילוסטרציה יפה. ופטנטים זה הבסיס, זה היצירתיות של האדם.
אבל אם AI פותרת נניח בעיה טכנולוגית, והפתרון הזה, ששוב נחזור לבן אדם לגבי הטכנולוגיה, הוא היה ממציא אותה, ולא הייתה מתעוררת השאלה. אז איך המערכות יודעות, נניח המערכות הפטנטים יודעות להתמודד עם סיטואציה כזאת?
אז קודם כל, היום אסור להעניק פטנט להמצאה שנטען שהממציא הוא AI. עכשיו, יש לזה בכלל רבדים הרבה יותר עמוקים לדבר הזה. וזה קצת, בשביל להבין את זה, זה קצת דורש להיכנס קצת יותר לפן המקצועי של פטנטים. אבל איך מעניקים פטנטים? בואו נדבר על זה טיפה. אני מגיש בקשת פטנט, זה מגיע לרשות פטנטים במדינה פלונית, באותה מדינה יושב מישהו שקוראים לו בוחן פטנטים. בוחן פטנטים, הוא לוקח את בקשת הפטנט שלי ובוחן אותה. מה זאת אומרת הוא בוחן אותה? קודם כל הוא אמור להיות בעל מקצוע שמבין בתחום של ההמצאה, והוא יש לו גישה בדיוק לאותם מקורות המידע שיש לי בתור ממציא שהמציא את ההמצאה הזאת והגיש אותה. ועכשיו הוא צריך לבוא ולהחליט, בוא נניח שאנחנו מורידים מהשולחן את הבעיה של חידוש, כי חידוש זה דבר די אבסולוטי, זה חדש או לא חדש, זה סף שעוברים אותו. אבל עכשיו הוא צריך להחליט האם ההמצאה שלי מובנת מאליה מתוך קריאת החומר שגם אני קראתי וגם הוא קרא. אז הוא הולך וקורא את החומר ועושה את ההלכה שלו, והוא חוזר עם מסקנה. מובן מאליו, לא מובן מאליו. כשקראתי את כל החומר הזה, הייתי מגיע מיד מתוך סינתזה של כל החומר למסקנה שצריך לעשות את מה שאתה טוען שזה המצאה שלך, לכן לא מגיע לך פטנט שלום. עד כאן זה בסדר. עכשיו בוא נניח לרגע שאנחנו נסכים לבחון בקשת פטנט שהממציא הוא AI. מה הבעיה? ל-AI יש גישה למיליוני, אולי מאות מיליוני מקורות מידע, שהוא מהם עושה איזושהי סינתזה. ועכשיו זה מגיע לבוחן, בוחן אנושי לא מסוגל לבחון האם הדבר הזה יש בו התקדמות המצאתית או לא, כי הוא אין לו גישה לאותם מקורות מידע. זאת דרשה, אם אנחנו מסתכלים על ההגדרה של ארגון הקניין הרוחני העולמי, זה יושב בתוך ההגדרות שלהם, שההמצאה צריכה להיבחן לאור אותם, או ההתקדמות המצאתית, או המובנות מאליה של ההמצאה, מתוך אותם מקורות שהיו זמינים לממציא. ואם הממציא שלי זה AI, אז אדם, בשר ודם, בוחן בשר ודם, לא יכול לבחון את זה, לא יכול להגיע למסקנה הזאת. אז מה אנחנו נצטרך לעשות בשיטה הזאת? אנחנו נצטרך להחליט שברשות הפטנטים שלנו, אנחנו נשים AI שיהיה בוחן פטנטים. ניתן לו רישיון עכשיו.
שיהיו פיטים.
הוא יהיה, כן. כי הוא יש לו גישה לאותם מיליוני דברים שיש לו גישה ל-AI שלי, ואז הוא יעשה את הסינתזה הזאת, ויגיד לה מובן מאליו או לא מובן מאליו. אנחנו מגיעים לעולם לא, 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 לא משהו שאנחנו רוצים לחיות בו.
אבל לציבור הרחב, שהוא כל הזמן שומע מסביב בינה מלאכותית וכן הלאה, ואנחנו כעורכי פטנטים תמיד, כמו שגם תמר אמרה, אנחנו רואים את הדברים הרבה לפני שהמוצרים מגיעים בצורה כזאת או אחרת למדף, לציבור ולתודעה הציבורית, לאן לדעתך העולם הולך בעניין הזה? זאת אומרת, לאו דווקא של מערכת הפטנטים, אלא מה מקומה של הבינה המלאכותית בחיים שלנו? האם מטריקס זה תרחיש שיכול להתרחש?
הבינה המלאכותית היא איתנו ותישאר איתנו ותתקדם איתנו ותיתן לנו הרבה מאוד פתרונות נוחים וקלים. ומה שזה יגרום לנו, אני מצטער להגיד, זה יגרום לנו להיות טיפשים יותר, בסופו של דבר, משום שמוח ושכל זה שריר שאנחנו צריכים להפעיל אותו בשביל שהוא יישאר פעיל, והיום זה פותר לנו המון המון בעיות. אנחנו רואים את זה באוניברסיטה. אנחנו רואים סטודנטים היום באוניברסיטה, לא יודעים מה זה ספר שצריך דפדף בו ולחפש בו משהו, כי שואלים את ChatGPT, והוא אומר להם מה התשובה.
לא תמיד את התשובה האמיתית אגב.
כן, ולא אומר, לא תמיד התשובה האמיתית.
ומה הסיכונים שקיימים בעולם הזה, שבינה מלאכותית תופסת אצלנו בצורה הולכת ויותר משמעותית, מה הסיכונים שאנחנו, למשל, אמת ושקר? זאת אומרת, הבינה מלאכותית, אני רוצה לקחת איזשהו מידע, אני שואלת את הבינה מלאכותית, והיא יכולה לתת לי אינפורמציות שהן לא אמיתיות. אז איך אנחנו, כבני אדם, עכשיו נשתמש ונימנע גם מסיכונים? מה הסיכונים גם?
אני מוכן להסתכן בפרדיקציה, בסדר? כי ראיתי כבר כמה מחזורים כאלה של דברים מהסוג הזה. אחרי שיעבור ההייפ המוגזם שיש לנו ב-AI, זה כך כמה שנים, לא יודע, 3 שנים, 10 שנים, אנחנו נגיע לזה שאנחנו נבין איך להשתמש בזה בצורה מושכלת, מבלי לחשוף את עצמנו לסכנות. חלקנו לפחות נגיע לזה. אלה שלא יגיעו לזה אולי יסבלו מכל מיני תופעות.
תהיה רגולציה שתתפתח לעניין הזה?
קודם כל עובדים על רגולציה, אני לא מאמין ברגולציות בדברים האלה בכלל. אז יהיה כל מיני כללים, האיחוד האירופי ימצא כל מיני תקנות מאוד מסובכות, שאף אחד לא ידע מה כתוב בהם, וינסו לעשות לזה רגולציה. חלק מהרגולציה תעזור באמת ותעבוד, למשל לא לאפשר להכניס בינה מלאכותית במקומות שבהם אם הבינה המלאכותית הזאת לא תפעל כמו שצריך, זה יהרוג אנשים. אז אני מניח שהדברים האלה כן יהיו חשובים, אבל ברוב היומיום שלנו, אנחנו נלמד, כמו שאנחנו מדברים על זה שמי שנחווה ברותחים, אז נזהר בצוננים, אנחנו נחווה ברותחים כמה פעמים. אני אישית כבר עשיתי את זה, אני כבר חיפשתי דברים וקיבלתי תשובות שהנה מה שאתה מחפש מתואר במאמר כזה וכזה וכזה וכזה, וכשהלכתי לחפש את המאמר, זה לא קיים, לא היה ולא נברא, AI המציא את זה לגמרי מכלום.
אתה ממש מוביל אותי אגב לדבר הבא שאני חושבת שהמאזינים שואלים את עצמם, וזה באמת בעולם הג'ן AI, הבינה המלאכותית הגנרטיבית, אנחנו הרי נפגשים עם המון יזמים, ובאמת יזמים תמיד מחפשים את הדרכים היעילות והמהירות לעשות דברים, לצערנו גם בעולם הפטנטים שלא תמיד הוא תואם את הגישה הזו, ובאמת הרבה יזמים גם שואלים אותנו, רגע, יש לי ChatGPT, יש לי קלוד, למה שהוא לא ירשום לי את בקשת הפטנט? אני אכניס את כל המידע הזה, אני המצאתי, לא הבינה המלאכותית, והוא יכתוב לי בקשת פטנט ואני אגיש שזה פרוביז'נל, ונדבר אחר כך כשנגיע לבחינה. אז באמת, כעורך פטנטים, בוא תספר לנו קצת את אני לא רוצה להגיד סכנות, אבל את הרגישות שיש בדבר הזה בעצם.
טוב, יש רגישות ויש סכנות. אולי אנחנו בתור עורכי פטנטים צריכים להיות שמחים שאנשים יעשו את הטעויות האלה, כי זה יגרום להרבה בלבול ומריבות ופרנסה, אבל אני לא מעודד את זה. אנחנו צריכים להבין, קודם כל אני רוצה לתת כלל שאולי יעזור למאזינים להבין איך, בעניין הזה, איך להתייחס לבינה מלאכותית. אנחנו צריכים להתייחס לבינה מלאכותית כמו אל חבר שאנחנו יודעים שיש בו הרבה ידע, ואנחנו רוצים לשאוב ממנו ידע, אבל אנחנו יודעים שהוא פטפטן בלתי נלאה, ואנחנו לא נוכל לספר לו שום דבר שעלול לסכן אותנו. וזה מדוע. כשאנחנו נותנים מידע לבינה המלכותית, אנחנו אומרים לו, תראה, אלה הדברים שלנו, בוא תכתוב לי משהו, זאת המצאה שלי, בוא תכתוב לי משהו, כמו כל דבר אחר שאנחנו אומרים לו, אנחנו מאשירים את הידע של הבינה המלכותית. עכשיו, הידע הזה נמצא, הוא נמצא אי שם בתוך הראש במרכאות של הבינה המלכותית. כשאיזשהו מתחרה שלנו שיושב עכשיו בבוצואנה העילית, ישאל שאלות באותו עניין לאותה בינה מלאכותית, יש לה את המידע, אני נתתי לה, אני הזנתי אותה, אני לימדתי אותה, הוא יקבל תשובות שמנצלות את הידע שלי, מבלי שאני יודע ומבלי שהוא יודע.
ובלי שהגנתי עדיין אולי.
ובלי שאולי הגנתי, אבל גם אם לא, אז אני מקדם בעצם בזה גם את, גם את התחרות שלי. זה פעם אחת סכנה, וזו סכנה גדולה. ויש סכנה עוד יותר גדולה, שאני עכשיו אני הבחור בבוצואנה העילית, ואני מקבל כל מיני הצעות ואימפוטים מהבינה המלאכותית, שמבוססים על מה שמישהו אחר הכניס שם, והמישהו אחר הזה יש לו אולי זכויות, ועכשיו אני בלא, בלי שאני יודע, אני עכשיו מפר זכויות של מישהו אחר, כי ככה המליצה לי הבינה המלאכותית. לכן, כשאנחנו רוצים לעזר, קודם כל לעזר בבינה מלאכותית זה נכון, זה נבון, זה יעיל, וזה מקצר. אבל אנחנו עושים את זה, או צריכים לעשות את זה בצורה אינטליגנטית, וזה אומר שאנחנו צריכים לשאוב ממנה, ולתת לה כמה שיותר, לתת לה כמה שפחות. זאת אומרת, לשאול שאלות שהן לא מיד מתקשרות למה שאנחנו רוצים לעשות. ולשאוב ככה את המידע, זה משהו שצריך ללמוד לעשות, אבל אם חושבים על זה רגע, זאת הדרך הנכונה והיעילה להשתמש בבינה המלאכותית. בוודאי אנחנו לא רוצים לספר לה את כל הדברים, ולהגיד, תכתבי לי בבקשה עכשיו בקשת פטנט על סמך ההמצאה הזאת, כי אז אני התפשטתי בפני הבינה המלאכותית, מה היא תעשה עם זה? אני לא יודע, אף אחד לא יודע, ומה יהיו התוצאות. עכשיו, יש בכל מיני מנועים, הם מרגיעים אותנו, הם אומרים, מה שאתה מספר לנו, אנחנו שומרים בסדר, אנחנו לא מספרים את זה למישהו אחר, זה נכון, אני מניח, אני מקווה. זאת אומרת, לא הולכים להגיד למישהו אחר, תשמע, כפיר אמר לי את זה, לא הולכים להלשין עליי, אבל הידע הזה נמצא אצלם, וברגע שמישהו ישאל שאלה רלוונטית למה שאני לימדתי אותם, יש להם תשובה, למדו את זה ממני, יתנו לו את התשובה, בצורה כזאת או אחרת.
אבל יחד עם זה, המערכת של בינה מלאכותית יכולה מאוד להאיץ את קצב פיתוח טכנולוגי. זאת אומרת שהאנושות תהיה, נניח, אפילו גידול באקספוננט של המצאות ופיתוחים טכנולוגיים. כי יש כלים הרבה יותר מהירים לעשות את זה, הרבה יותר יעילים, הרבה יותר טובים. זאת אומרת, יש הרבה דברים טובים בכל הנושא של שימוש בבינה מלאכותית.
אבל למה זה מוגבל, מה זה מקביל? זה מקביל לגוגל. וכשאני התחלתי לעבוד, לפני הרבה זמן,
לא נסגיר אותך, לא נגיד כן, למה.
ורציתי לעשות חיפוש במאגר מידע מסוים, אז הייתי שולח שאילתה למאגר הזה, ואחר כך הייתי מקבל משהו,
לא, גם היו גופים שהיו עושים את החיפושים האלה, אם אתה זוכר.
כן, אבל נניח שאני יודעתי לעשות את זה בעצמי, שלחתי שאילתה בטלקס, אני לא יודע כמה מהמאזינים יודעים מה זה הדבר הזה, טלקס, וקיבלתי תשובות.
זה לפני הפקס.
כן, קיבלתי תשובות, לפעמים זה לקח ימים, לפעמים זה לקח יותר מזה, זה עבר דרך כל מיני גורמים אנושיים שלקחו את זה והכניסו והוציאו ושד יודע מה. או שפניתי לחברה כזאת, ואז גם כן לקח שבוע, שבועיים, עד שקיבלתי תשובה למה שחיפשתי. הגיע גוגל, והגיע בכלל לאינטרנט בצורה הרבה יותר חופשייה לאנשים, ואני מכניס היום שאילתה, ואני מקבל תשובה בעוד 20 שניות.
פעם היה מקצוע מידענים. שהם עשו את החיפושים, זאת אומרת, זה היה המקצוע שלהם, לעשות את החיפושים.
גם היום יש קצת.
מעניין איזה מקצועות, נגיד, פעם היה, ואז הבינה המלאכותית הגיעה, וכבר לא היה, אבל אני מאמרת שעורכי פטנטים זה לא אחד מהם.
כן, לא, אז מה אני אומר בהקשר הזה? כשקיבלנו את מנוי החיפוש, את גוגל ואחרים, זה העיץ את היכולת שלנו לקבל תשובות, וזה העיץ את כל הטכנולוגיה קדימה, זה הקפיץ אותנו.
נכון.
במקום לחכות ימים, או שעות, או שבועות לפעמים, לקבל את התשובות שאנחנו צריכים, כי היו מקרים שהיה צריך לשלוח מישהו לבריטיש לייברי, לחפש משהו בתוך איזשהו דבר, שאנחנו חושבים שאולי שם כתוב משהו שיעזור לנו. זה נגמר, הכל על קצות אצבעות. אז הבינה מלאכותית מייצה את זה עוד יותר. אבל אנחנו צריכים להתייחס אליה כמו שהתייחסנו, או כמו שאנחנו עדיין מתייחסים למנועי החיפוש הפשוטים. זה משהו, רק שהוא הרבה יותר מתוחכם מנועי החיפוש, הוא יכול לתת לנו תשובות הרבה יותר מורכבות, הוא יודע לנתח אותם, הוא יודע לתמצת לנו, אני חושב שהם מאוד טובים בלתמצת לנו דברים, ושם הם פחות, זה פחות משקר עד כמה שאני יכול לדעת, לפעמים גם, אבל פחות.
דורש פיקוח.
הכל דורש פיקוח שם, אבל אין ספק שזה...
אנחנו נמצאים בתהליך, בעיצומו של תהליך, שהבינה המלאכותית היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, לטוב ולרע.
נכון.
אומרת...
אגב, עוד משהו בעולם הפטנטים שאני חושבת ש... עדיין מוקדם מדי לדבר עליו בהקשר של בינה מלאכותית, והיא לא יכולה להחליף, זה העניין של אסטרטגיה. זאת אומרת, כמו שדיברנו שבאירופה זה ככה, וארצות הברית זה ככה, אלה שיקולים שהיא עדיין לא מסוגלת לקחת בחשבון במקום איש מקצוע, ואני חושבת שהיום בטוח להגיד, ותגידי אם אתה מסכים איתי, שמאוד לא מומלץ להחליף אנשי מקצוע בתחומים האלה, בבינה מלאכותית. מוקדם מדי לפחות.
אני עוד פעם... בינה מלאכותית לא, אני קשה לי להתנבא בוודאות, אבל אני מניח שאני צודק, שאני אומר שהיא לא תחליף יצירתיות אנושית. היא מחליפה יכולת אנושית, או עובר, עולה על היכולת אנושית בפעולות מכניות, אבל ביצירתיות לא. ובתחום שלנו, בלי יצירתיות לא מגיעים רחוק, לא גם הממציאים, וגם מי שעוזר לממציאים. כשממציא מגיע אלינו ואומר, תראו, זאת המצאה, אלה המדינות שמעניינות אותי, אלה הקשיים שאנחנו למדים מתוך כל מה שלמדנו, מה עושים עם זה עכשיו כדי להפיק את המקסימום? התשובה היא צריכה להיות מבוססת על, קודם כל, ידע מקצועי כמובן, אבל את הידע המקצועי הזה צריך להפעיל בצורה יצירתית, כי אם אני מפעיל אותה בצורה מכנית, ואני רואה את זה הרבה פעמים קורה, שאנשים, באמת יש להם ידע והכל בסדר, אבל ההתייחסות שלהם לבעיה, ההתייחסות מאוד מאוד לא יצירתית, זה מוביל לתוצאות פחות טובות, לפעמים הרבה פחות טובות.
אז אנחנו ככה כבר מתקרבים לסיום, לצערי, אפשר לדבר באמת על הנושא הזה, ואנחנו גם נעשה עוד פרקים בנושא הזה, ספציפית זכות יוצרים ובינה מלאכותית, ויש עוד הרבה נושאים לפרק פה, אבל ככה באמת לסיום, כאיש מקצוע שמלווה כל כך הרבה אנשים מוכשרים, וממש בחוד החנית של הטכנולוגיה הזו, איך אתה רואה, נניח, את ה-10 שנים הקרובות? למה אנחנו צריכים לצפות?
בעולמות האלה של...
בדיוק, למה אנחנו צריכים לצפות? כולנו מחכים פה בקוצר רוח.
אני עוד פעם רואה את זה באמת מאוד דומה למה שהיה בגלגולים הקודמים, ההתלהבות עכשיו היא עצומה, כולם רוצים לקפוץ על העגלה הזאת של ה-AI, אף אחד לא רוצה להישאר מאחורה, דוחפים מ-AI גם איפה שאין איזה שום חשיבות ומשמעות, אבל בלי המילה AI כנראה הם לא מרגישים בנוח. אני חושב שכל זה יירגע, והטכנולוגיה שמבוססת על AI תמשיך להתפתח בקצב הראוי. נראה לי שההתקדמות הייתה כל כך מהירה, שאנחנו נראה more of the same, קצת יותר טוב, אבל כן, הגענו למשל חשף...
אלון מאסק
את המכונה האוטונומית שלו, המונית האוטונומית שלו, אז המונית האוטונומית הבאה, לא יודע, תדע יותר טוב איזה מוזיקה קלאסית אני רוצה לשמוע כשאני בדרך מהמונית האוטונומית היום. אבל מה כבר אפשר לשפר שם בדברים האלה? אז יהיו שיפורים. כמו שיש שיפורים היום בסמארטפונים, אנחנו כל סמארטפון שאני קונה חדש, יש בו משהו קצת יותר טוב. אני מסתכל אחורה, שלושה או ארבעה סמארטפונים, אין הבדל אמיתי. אני יכולתי להישאר עם הישן, אבל מה לעשות שזה כיף לקנות חדש.
והיא לא מחליפה אותנו בינתיים.
בינתיים לא.
אוקיי, אז בסיום כל פרק אנחנו נציין שלושה דברים שצריך לקחת מהפרק. כששלושת הדברים שאפשר לקחת מהפרק הזה היום, זה שעדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ומי שרוצה לקבל פטנטים בתחום חייב לזכור את זה, ואני חושבת שהרחבת בעניין הזה. בעולם הפטנטים צריך להיזהר מלחשוף מידע לפני שהגשנו את הבקשה, ולכן צריך לעשות שימוש זהיר בכלי הבינה המלאכותית, דוגמת ה-GPT, לפני שהגשנו בקשה על פטנט, כי בעצם אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה. וזו סכנה אמיתית, כי אנחנו יכולים לעשות פרסום קודם לעצמנו, ולמנוע מעצמנו את האפשרות לבקש בקשה לפטנט. ו-AI כאן כדי להישאר, היא כלי חשוב, אבל חשוב לדעת איך לגשת אליו עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI.
לגמרי.
תודה רבה.
מדויק.
תודה לדוקטור כפיר לוצאטו, עד כאן לפרק הזה. תודה לכולכם שהייתם איתנו, אתם ממש מוזמנים להזין לכל הפרקים שלנו, גם בכל הפלטפורמות של רדיוס, באתר, באפל ובספוטיפיי. אנחנו כמובן נעדכן בכל הפלטפורמות, גם של רדיוס, גם של לוצאטו, כשיוצא פרק חדש. ואתם מוזמנים לעקוב, אז תודה לצוות כאן באולפן, ונתראה בפרק הבא.
תודה לכולם.
תודה.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכלית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.